היי גילי.
היי ניב.
היי מאי בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אנחנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, ש...
כבר ביום ראשון.
מה עושה?
הוא מסכם את השבוע מבחינה תרבותית כבר בתחילתו.
כן, עכשיו מה שקורה זה שלא קורה הרבה מבחינה תרבותית.
לא זו בלבד שאנחנו בעונת המלפפונים, זאת אומרת בימים כתיקונם.
כן.
גם אלמלא הייתה פה מגפה.
הזמן המושלם לרכוש פקוס.
בהחלט. הפקוס זה הדבר התרבותי הכי מעניין שקורה בישראל בקיץ.
זה פציח, זה מלפפון והוא פציח.
בדרך כלל, אז אני מתייחס אליו כאל מלון שהוא פציח. לא משנה. בכל מקרה, זה הדבר הכי מעניין שקורה כרגע. גם בימים כתיקונם, אגב, אחד הביטויים הסנועים עליי, ימים כתיקונם, אבל יש משהו אחר.
עליי ארצנו הקטנטונת.
כן? זה הביטוי הסנוע?
וואו,
כן. יש לי כל מיני ביטויים שסנועים עליי, לא נתחיל עכשיו, אבל מה המילה הכי סנועה עלייך עכשיו?
סגר? חיובי?
עליי חרפרף.
מאומת? חרפרף מאומת.
זו מילה איומה חרפרף. זה לא היה חריף, זה היה חרפרף.
חרפרף.
מה שרצינו להגיד זה שלא מספיק שאנחנו עכשיו נמצאים בעונת המלפפונים התרבותית, גם עוד הצטרפה לעונת המלפפונים הזאת, הקורונה.
הקרנולה.
כן.
הארורה. אבל אתה יודע מה? אני חושבת שזה גורם להכל להיות יותר מדויק.
תסבירי.
הנה, זאת המילה שאני... זה מדויק ולדייק. המילה הסנועה עליי של התקופה.
נזכרתי בעוד מילה שאני שונא, אבל כאילו גם בהקשר של אוכל. מוקפד. בית האוכל המוקפד, כינוכים מוקפדים.
אני רוצה לדייק לך את הפריט היין הזה.
יש לנו פה יונות מאוד מוקפדים.
כן, מדויקים לחך שלך. אין דיאלוג יותר מנותק מהמציאות ממה שקרה פה עכשיו בדקות האחרונות.
אנחנו, למה אין דיאלוג יותר מנותק? אנחנו מנתקים את עצמנו בכוונה וחיים בעברנו שבו יכולנו ללכת למסעדות ולהזמין בקבוקי יין ולשמוע על מנות מוקפדות, ואנחנו בסך הכל משליחים את זה על העכשיו הקודר והנוראי.
כן, אז אני חושבת שזה גורם לנו לבחור את הדברים שכן נמצאים, לבחור אותם בפינצטה.
בקפידה, בצורה מוקפדת.
בקפידה, להקפיד עליהם, שהם לא יהיו חרפרפים.
כן.
וזה גם מה שיהיה לנו כאן היום. אנחנו מדבר על סרט שיצא בתחילת השנה, אבל זמין עכשיו לצפייה אונליינית.
כן.
בשם The Assistant, האסיסטנטית, העוזרת האישית.
אני לא בטוח שזה אסיסטנטית, אבל נדבר על זה בהמשך.
לעברית תרגמו אותו בשם עוזרת אישית.
חוץ מזה, נדבר על האלבום החדש של ג'רוויס קוקר, שיש לו להקה חדשה, ג'רוויז.
ג'רוויז, כן.
אחלה אלבום, לדעתי.
ויהיה לנו סיבוב מהיר, ובו, וואו, וואו, איזה סדרה ספרדית הכנתי לך.
אוף!
אוף, איזה סדרה.
כבר נהיה פה חם, למרות שהמזגן פועל.
חכה.
אבל לפני כל אלה, גילי, אמרת לי שאת חייבת להתעכב על הטקסט המכונן של סוף השבוע.
כן.
האיליאדה החדשה. יש שיאמרו סיפור על אהבה וחושך שמתומצת לפוסט. ויש גם מי שיטען שזו הגרסה העכשווית לאיגוד השוטרים היידים של מייקל שייבון, כן?
כן, תשמע, אני מדברת כמובן על הפוסט של מוקי.
או, כן.
ואני רוצה להכיר לך פסקה מתוכו, הפסקה מתוכו. עליתי לפני שעה קלה לקבלת שבת בבלפור במטרה להביע סולידריות עם מחאה עממית רחבה, שעיקרה ההתמודדות שלנו כחברה וכעם עם שחיתות שלטונית. באתי לתמוך בנו, אנחנו, שקוראים תחת נטל כלכלי חסר תקדים, גזרות שאינן רק כלכליות שמשבשות את אורח חיינו, ילדינו ומשפחותינו. נתקלתי במפגן של שנאה שמכוון באופן אישי אך ורק אל מול ראש הממשלה ובני משפחתו. לא זו דרכי, ולכן הלכתי. אני מאמין שזה זמן לאהבה, לערבות הדדית, תמיכה שלנו אחד בשני. עד כאן מוקי. ואני רוצה להגיד, מוקי! איזה בולבול הכבולבול אתה. מה, הלכת להפגנה נגד ראש הממשלה וגילית שזאת הפגנה נגד ראש הממשלה? אתה לא יודע מה זה הפגנה?
את אומרת בולבול הכבולבול, ואני רציתי להגיד, איזה פיליפ מרלו אתה? הלכת להפגנה נגד ראש הממשלה וגילית שזו הפגנה נגד ראש הממשלה?
זה דבר מדהים מה שקרה למוקי.
כן.
דבר מדהים. ושוב, זה מזכיר לי את כל האנשים האלה שהולכים להפגנה, או נרתעים כמובן מללכת להפגנה, מפני שזה פוליטי.
יש הפגנה שהיא לא פוליטית, גילי. אני יודע, זה משפט שנאמר מלא פעמים בשבוע האחרון, ואני לא כאילו הכי חכם בעולם שאני אומר את זה, אוי, יש הפגנה שהיא לא פוליטית. אבל באמת, באקלים הפוליטי החברתי הנוכחי, מה חשבת שתראה שם, מר דני ניב מוקי די?
תראה, אני כבוגרת מדעי המדינה, תואר ראשון.
באי מיבנה!
יודעת שההגדרה הכי בסיסית לפוליטיקה היא מי מקבל מה ואיך.
כן.
אוקיי, אז כשאתה מפגין על מי מקבל מה ואיך, ותמה שמדובר בהפגנה פוליטית, שיש לה כתובת ואדם שאליו מכוונים את המחאה.
אימפריה!
אני חושבת שיש לך בעיה מסוימת בהבנה של המקום שבו אתה נמצא, המעשה שאתה הולך לעשות, ואיך עושים אותו?
אבל זה כי הוא מביא אותה הפוך, את מבינה? את כאילו חושבת על ה... את חושבת מדעי המדינה, ומוקי הוא מביא אותה הפוך, הפוך אני מביא אותה.
הבנתי.
אז זה הקטע של מוקי. אבל אוקיי, הסתלבטתי קצת על שירים של סבק שמח, כן. נורא בוגר ואינטלקטואלי מצידי. אני אגיד לך משהו אחר על ההפגנה הזו.
כן.
על ההפגנות האלה, מרימות החיים.
הדבר היחיד שמרים פה משהו.
תשמעי, חבר טוב שלי, בן דור הזד, היה בשבת הקודמת, בהפגנת פרווה הזו, שאנחנו היינו בחיקה רבין.
כן. ההפגנה שבה ראיתי את איזר אשדות מניע בראשו כשהוא שמע את פרצופה של המדינה.
בדיוק ההפגנה הזו, כן. ההפגנה שבה אסף עמדורסקי אמר אחר כך לערוץ 13 את הדברים שאמר והציט משהו אחר. ואז הייתה את ההפגנה ביום שלישי בירושלים. והוא אמר לי ככה, תראה, ההפגנה בשבת הייתה כמו לראות אנשים רוקדים בחתונה.
אוקיי.
זאת אומרת, ההפגנה בשלישי זה היה כמו להיות בברגן בברלין דלוק 24 שעות רצוף. זה ההבדלים באנרגיה. וזה מסכם את זה די יפה, לא? חוץ מזה, אני מאוד מבסוט על ההפגנות האלה, בעיקר כן גם, את רואה את כמות הלחץ שמצטברת אצל כל השופרות. נגיד את שמאל, הם כולם העלו בבת אחת שמדובר בפיגוע בריאותי. אחר כך, כולם בבת אחת בתזמון מושלם, דיברו על זה שיש נורא מעט אנשים בהפגנות. אז אם יש נורא מעט אנשים בהפגנות, איך זה פיגוע בריאותי? לא חשוב. עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה צילום מההפגנה אמש, וכתב, יצא המרצע מן השק, יש שם דגל פלסטין בהפגנה. אז לי באופן אישי, אין בעיה עם זה שיש דגל פלסטין בהפגנות, זה סבבה ולגיטימי. אבל לשיטתו, נגיד וזה נורא והיום, את מסתכלת על התמונה, ועמיתנו אורי מסגב העמיק עוד יותר בתמונה, וראה שבאמצע הדגל חסר מקל. זאת אומרת, מישהו טיפל בפוטושופ לא כמו שצריך, מי ששתל את הדגל פלסטין באמצע ההפגנה שכח להוסיף מוט לדגל, ואז זה מין דגל אירודינמי כזה, שמגיע מחללית כדור הארץ, שבו אפשר לשלוט בחלק העליון של הדגל, בעזרת החלק התחתון, כשבאמצע יש אוויר, אולי זה לא אוויר, אולי זה איזה מין וקום כזה.
זה מעורבות של דמבלדור, אני בטוחה.
אם הייתי קורא הארי פוטר, הייתי מסכים איתך בדוק.
You're relatively new to the company.
I mean, I've been working here for nearly 2 months.
And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours? First one in, last one out.
Good night.
You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes.
בסוף השבוע האחרון גילי, גם את וגם אני, ראינו את הסרט עוזרת אישית, זאת אומרת, ראיתי אותו, ואז כתבתי לך באישון לילה, גילי, יש סרט שאת חייבת לראות, חייבת.
ואמרת לי, קוראים לו The Assistant, וזהו, אני לא אומר לך מילה.
נכון.
ובצדק אמרת לי את זה, אחד בגלל שהשם בתרגום שלו לעברית הורס את העמימות שהשם המקורי נתן לסרט כולו.
והיא מכוונת.
ושניים בגלל שלוקח קצת זמן להבין מי הם או מי היא או מי הוא או הם, המה, האסיסטנטס.
וזה חלק, אני חושב, מעניין מהגילוי, לא?
זה חלק מעניין מהגילוי וזה גם חלק מהתחכום של הסרט הזה.
כן.
אבל בוא נדבר על מה הוא בעצם.
הסרט מתמקד בעוזרת אישית, פרסונל אסיסטנט, כמו שאוהבים לקרוא לזה, בהוליווד, PA.
כן.
מגלמת אותה ג'וליה גארנר, חביבתנו, שמשחקת גם באמריקנים. בטח רם בן זוגך יזהה אותה מאוזרק.
בטוח.
איך הוא אוהב אוזרק?
איך הוא אוהב אוזרק.
וגם היא שיחקה במייניאק, בכלל, יש עליה. את יודעת שאימא שלה ישראלית?
לא.
כן, אימא שלה שיחקה בדואר צבאי חוף אילת.
וואו.
בחיי.
רגע, אבל אותה עוזרת אישית, היא עובדת בחברת שואו-ביז כזאת. יש לה בוס גדול שאותו אנחנו רק שומעים.
לא רואים אותו בשום
שלב. לא רואים אותו בשום שלב, אבל אנחנו יודעים שמדובר כנראה באדם מאוד לא נעים.
כן.
מאוד מאוד לא נעים. וחוץ מלפתוח את כל המעטפות בעולם ולסדר את כל בקבוקוני התרופות בעולם.
ולהגיש לו את המסמכים, הם מסודרים לפי א' ב' וכל מה שצריך.
לאט לאט אנחנו נחשפים לאיזושהי דינמיקה שאותה אנחנו חווים דרך עיניה של אותה פרסונל אסיסטנט.
כן, קודם כל היא אוספת איזה מין עגיל בודד מהשטיח. אחר כך היא מתאמת לבוס שלה, למפיק הגדול, פגישת עבודה בבית מלון בלוס אנג'לס.
כן, למעשה היא מזיזה את הפגישה הזו כדי שהיא תתקיים באותו בית מלון בלוס אנג'לס. אנחנו רואים מצעד של נשים אטרקטיביות שמגיעות אל המשרד הזה ואיך שהן גורמות לה להיעלם באלף.
כן.
ואנחנו כאילו מלווים אותה בעצם ביום אחד מהבוקר ועד הלילה. באותו יום אנחנו מבינים דרך עיניה איפה היא נמצאת ובאיזה אווירה היא נמצאת.
וזה שהיא בעצם האסיסטנטית של סוג של הרווי ויינשטיין, לא?
דמוי הרווי ויינשטיין, אבל מה שתפס אותי מאוד מאוד בסרט, דרך אין ספור הפעולויות הבנליות והאפורות שהיא עושה,
כן.
זה שגם החלק הזה בעבודה שלה נהיה כמו מעין פעילות בנלית ואפורה שהיא עושה. אז היא סופגת איזשהו יחס מזלזל ומגיל מהבוס שלה, קרה להרבה מאיתנו, היא פותחת אין ספור מעטפות, קרה אני מתארת לעצמי לאנשים שהם עוזרים אישיים, והיא מפתחת איזושהי עמידות, או לא בדיוק מפתחת עמידות לטורף מיני, ומשתפת פעולה עם ה-DNA של הארגון.
היא מבינה מה היא צריכה לעשות, מתי ואיפה היא צריכה לעצום את העיניים, על מה היא צריכה להבליג, ואיך היא צריכה להתנהל בתוך המקום הזה, בהנחה שהיא רוצה להתקדם. וכולם אומרים לשם כל הזמן, יש לך את זה, את בדרך למעלה, אל תתני לדברים הקטנים להסיט אותך מהדרך שלך.
כתבה אותו, ביימה אותו, וגם ערכה אותו, קיטי גרין, שהיא במאית ילידת אוסטרליה. דרך הדינמיקה שאותה קיטי גרין מתארת לנו, אנחנו מבינים איך הדברים האלה, איך המסורות האלה, אם אפשר לקרוא להם ככה, התאפשרו במשך כל כך הרבה שנים, ואיפה הם היו כל האנשים שעובדים וראו, ולמה הם לא עשו שום דבר, ומה המקום של נשים בתוך המערכת הזאת.
את מדברת על המקום של נשים, אבל היא אישה כמעט יחידה בתוך החברה הזו. מעט מאוד נשים אנחנו רואים לצידה, וגם הן מתייחסות אליה נורא מגיל, זאת אומרת, משאירות לה לשטוף את הכוס שלהן אחרי שהן שותות קפה, בגלל שהיא הכי זוטרה. אבל כאן גם אני חושב שנכנס העמימות של שם הסרט. Mm-hmm. וככל שאנחנו נחשפים ליותר ויותר אנשים בתוך החברה הזו, אנחנו מגלים שכולם הם האסיסטנטים. כל אחד הוא האנייבלר של הבוס הזה, של דמוי הרווי ויינשטיין. כל אחד הוא אסיסטנט בדרכו שלו ומגלם את התפקיד שלו, כדי שהוא יוכל להמשיך לטרוף נשים כאוות נפשו. ולכן לקרוא לסרט הזה עוזרת אישית.
הוא קצת משטח אותו.
כן, זה קצת מקטין את זה. נכון שהסיפור הוא דרך העיניים שלה וזה הסיפור שלה, אבל כולם שם אסיסטנטים.
רגע, בוא נדבר שנייה. הטכניקליטיז, איך רואים את זה?
דרך כל אפליקציה תוכן כזאת, אמזון, אפל פלוס, איפה שאפשר לרכוש סרטים, אז גם שם.
אתה יודע מה מעניין בעיניי?
נו.
שאנחנו שבוע אחרי שבוע כמעט מדברים סביב הסוגיה הזו, אם זה באמת להרוס אותך בשבוע שעבר, וזה השבוע, והיו לנו הרבה מאוד יצירות עדכניות שמתעסקות בנושאים האלה, מפצצה ועד בכל רם, שבעצם מתייחסים לאותו אדם.
כן.
ואני לא מרגישה שסיימנו לטפל בזה מבחינה תרבותית, זה רק ממש קצה הקרחון, ואני תוהה איך זה באמת יחלחל למטה.
ברור שלא סיימנו לטפל בזה, כי אשליית הפוליטיקלי קורקט ושהמאבק הזה נגמר, ועכשיו הגיע תור הבקלה שלו, היא תודעה כוזבת. זה לא באמת קיים. זה קיים בין 5 משתמשים בטוויטר, ובעמודי הדעות של עיתון הארץ, שטוראים מתווכחים עם עצמם לגבי PC, ומה כן נכון ומה יותר נכון, ואיזו גישה היא עדיפה, ואיזו גישה היא שגויה. כשבתכלס, בסוף, אנחנו מסתכלים על זה, ויעקב אחי מאיר יכול לדבר על זה שהוא רוצה לראות את הכתבת
של חזאית בביקיני.
ובסוף אורן עוזיאל שהרס חיים של מאות נשים, מקבל כולה 2.5 בכלא, כמה יורידו לו מזה על התנהגות טובה, כמה כבר הלך על המעצר. בסוף העולם שאנחנו חיים בו, הוא לא מצפג את מיטו ואת הפיסי, רק במקומות של נראות. השטח, מה שנקרא, עדיין חי וקיים ומתנהג כמו שהוא תמיד נהג.
אבל אתה יודע מה כן מעורר בי אופטימיות?
נו?
שאת מה שכבר התברר אי אפשר להשיג אחורה.
נכון, ואת יודעת מה עוד מעורר בי אופטימיות?
מה?
ההכרזה של אופירה סייג אתמול על זה שהיא שגתה כשהגנה לי על גולן. וגם מי שיגיד שהיא עכשיו מתחשבנת איתו כי הוא הפסיק לעקוב אחריה באינסטגרם, אני חושב שכשאדם הגיע למקום הנכון, זה לא חשוב איך הוא הגיע אליו, חשוב שהוא נמצא שם.
הללויה.
Must I develop? Yes, yes. שמענו עכשיו את Must I Evolve. עוד אחד מהשירים המעולים מתוך האלבום Beyond the Pale של ההרכב Jarvis, שזה בעצם Jarvis Cocker ונגנים. ולפחות מבחינתי גילי ומאיה, זה אלבום השנה.
הבוקר, כשנכנסתי למשרדנו וראיתי אותך זורח מאושר,
כן.
ומחייך מאוזן לאוזן, אמרתי, או! Oh! איתו ביום חגו.
לגמרי. פשוט ג'רוויס קוקר, אחד המוזיקאים ומספרי הסיפורים האהובים עליי, זוכרת שהייתה את המלחמה של בלר ואואזיס, אז אני הייתי בטים פלפ.
כן.
תמיד. ומבחינתי, פלפ, השיא שלהם, עכשיו זה לגמרי תובנה אגוצנטרית הכי אנוכית שאני יכול לחשוב עליה. פלפ הייתה בשיאה לפני Common People, עם האלבומים Intro ו-His and Hers, אל תסתכלי עליי עכשיו ככה במבט מצואף, כשהיא הייתה יותר לכיוון הדיסקוי, האלקטרוני, שירים מסיבתיים כאלה, ועליהם היו את כל הסיפורים האלה של ג'רוויס, שהם סיפורי, איך קראו לזה בניו יורק טיימס עכשיו? סיפורי ההדוניזם של המעמד המשכיל, נכון? של המעמדות המשכילים?
כן, אתה מדבר על הכתבה בניו יורק טיימס?
רעיון בניו יורק טיימס שתורגם לגלריה.
כן, שבו הוא הוגדר רזה כעיפרון.
כן.
עדיין רזה כעיפרון.
אהבתי מאוד את הדימוי הזה.
כאדם שהוא רזה כעיפרון.
אני, ג'רוויס גם יותר רזה ממני, גם בלוריתו שמיכה משלי, וגם, ואני מודה בזה גילי, הסטייל שלו אוכל אותי ככה, לארוחת בוקר עם רוטב מרמייט.
תראה, אני שמסתכלת עליכם כמו שטוש לורד, מתבונן בעיפרון, לא אתווכח עם מה שאתה אומר עכשיו, אבל סליחה, תמשיך.
מה אני אגיד לך, מאז שפלפ התפרקה, הוא לא מצא את עצמו מבחינה מוזיקלית.
כן, היה לו איזה אפיזודה ספרותית, כעורך אם אני לא טועה.
כן.
דיווחו לי עליו נותן בראש במסיבות ביריד הספרים בלונדון.
בהחלט. והוא גם היה, עצר כל מיני פסטיבלים אומנותיים, והוא עשה דברים. אבל מבחינה מוזיקלית הוא לא הגיע לגבהים האלה של פלפ. בטח שלא לשיאים של פלפ בניינטיז.
והנה,
מגיע האלבום הזה, Beyond the Pale, שהוא גם, שהוא אלבום שהוא בחלקו ביקורת על בריטניה של הברקזיט, בריטניה המשתבללת שהופכת ללאומנית, ובחלקו איזה מין ביקורת רפלקטיבית עליו כגבר באמצע סוף שנות ה-50 שלו, שעדיין נהנה מאותם דברים שהוא נהנה מהם גם לפני 25 שנה. הוא עדיין נהנה לרקוד House Music All Night Long.
לא, אני חייבת להגיד, House Music All Night Long, הוא מתאר את עצמו מאזין למוזיקת האוס, הוא לא מתאר את עצמו רוקד. ופה אנחנו טיפה חלוקים, אתה כן. כאילו אף על האלבום הזה כאל איזה תחייה של ג'רוויס קוקר, יכול להיות.
ג'רוויס
כן?
המסיבתי.
המסיבתי? לא יודעת, אני חושבת שבשנים המוקדמות שלו, שנות, כאילו ב-90s,
כן.
הוא כתב ושר על איך זה להיות צעיר בין המעמד הגבוה בבריטניה.
לאו דווקא בין המעמד. מעמד הגבוה, נגיד ב-Common People הוא פוגש מישהי מהמעמד הגבוה כשהוא לא מהמעמד הגבוה.
כן, אבל הוא משכיל ממנה אני חושבת.
בהחלט.
אז אם ב-90 זה היה דיבור אז עכשיו זה אותו טיפוס אבל 25 שנה מאוחר יותר וזה אני חושבת אולי, אתה יודע, אם הוא דיבר לבני הדור שלך ושלי כשהיינו צעירים, אז הוא מדבר אלינו בדיוק לאותו מקום, בדיוק לאותו עצב בגוף, אבל אני לא יודעת אם הוא חוזר אחורה לשנים האלה, אני חושבת שהוא מתאים את עצמו למשהו עכשיו.
אני בהחלט מסכים, והעניין הזה עם House Music All Night Long, שזה אגב כאילו משפט מכונן משירי House, כן? House Music All Night Long, זה כזה משפט שאומרים, והוא שר אותו כל כך יפה וכל כך באיזה
עדינות,
רגש.
עדינות, כן.
כן. איפה זה פוגש אותי, גילי?
כן.
שעכשיו כשאין...
אפרופו ביטויים מכוערים
כן,
של עצנויים.
כן, איפה זה פוגש אותי? מה אני בא ואומר? Mm-hmm. עכשיו כשאין מועדונים, ואני צריך לרקוד House Music בבית, עם עצמי, בווליום חרישי כמעט, אז זה פוגש אותי בדיוק במקום הזה. אני מקשיב ל-House Music All Night Long. אני כבר לא רוקד אותה. ואיכשהו, האלבום הזה, יש לו סינק נורא יפה, עד כמה שלא נעים לומר, סינק נורא יפה עם המגפה הזו, אבל הוא כאילו התלבש עליה, הוא הפסקול האולטימטיבי שלה, הוא פסקול של איך אנשים מבוגרים, שכבר לא יכולים לחגוג כמו שהם רוצים לחגוג, איך הם מתמודדים עם הכאן ועכשיו. זה יפה בעיניי, וזה מרגש אותי. גילי, במסגרת התוכנית האסקפיסטית שלנו היום, כי חייבים קצת אסקפיזם, אי אפשר כל הזמן לדבר על זה שענף התרבות מתרסק, הוא מתרסק, אנחנו יודעים את זה, הוא מתרסק סביבנו וזה כואב לנו, אבל גם צריך לברוח מזה.
כן.
ולאן אנחנו ברוכים?
לנטפליקס.
לספרד.
למקסיקו, אני חושבת, לסדרות דוברות ספרדי.
אוקיי.
נאמר זאת כך.
כן.
ובאמת אני ככה דפדפתי בנטפליקס בקטגוריות סדרות דוברות ספרדית החביבה עליי, ושם נתקלתי בכותר עם שם מעניין, הצד האפל של התשוקה, ואמרתי, או!
או!
פנינה לפניי.
כבר אני צוחק, עוד לא התחלתי לספר על הסדרה, וכבר אני צוחק. הצד האפל של התשוקה.
זה מאותן סדרות. סדרות שבהן יש מין שאינו קשור להמשך העלילה.
כן.
רק כי הגיע הזמן הזה והשעון מצלצל שבצו נציצי.
זה כמו שבסימפסונס צריכה להיות בדיחה כל נגיד 20 שניות, אז בסדרות של האח האלה צריך להיות דד, נכון? דד צריך להופיע כל 3 דקה?
כן, כל 3 דקות בממוצע, לא ראיתי עדיין שד והמצב קשה.
כן, שמישהי תחלוץ.
ומישהי חולצת.
כן.
כמו שאתה יכול לתאר לעצמך, באמת זה סיפור על אישה.
אם צריך אפילו האסיסטנטית מהאייטב הראשון, תגיע את לא פריים
ותבוא לעזור לה, כן. אז פה אנחנו מדברים על כוכבת הסדרה, היא אישה יפהפייה, היא מרצה למשפטים, היא נשואה לשופט, היא מעריצה אותו, הוא אדם הכי צודק ויקר, והוא מזיין את ה... מותר לי מזיין?
מותר לך.
הוא עושה דברים עם העוזרת האישית שלו.
מה זה הוא עושה דברים?
סגרנו מעגל.
כן.
הוא מנהל רומן, לוהט עם העוזרת האישית שלו, ואז היא נוסעת לסוף שבוע.
עושה דברים, זה שם הולכים לשחק באולינג.
מי משחק באולינג עם העוזרת האישית שלו? זה לא הגיוני. והיא הולכת לסוף שבוע לחברתה ברנדה, שהתגרשה ולכן היא שובבה כעת.
ברנדה היא בפאזה הסקרנית של חייה.
היא בפאזה המשחררת לטרף, מעוניינת להוריד את ממוצע הגיל במועדונים. זה מה שהיא זה. ושם ניגש אליה איזה בחור, ומחזר אחריה בלעת, היא אומרת לו את המשפט האלמותי, זה לא יכול לקרות בינינו, והוא משיב לה, זה כבר קורה בינינו. ואז, באופן הכי לא צפוי, זה קורה ביניהם.
נו.
לרבות סצנה של מין בעמידה, כשהיא מלפפת את רגליה סביבו, מה שאינו אפשרי פיזיולוגית ואנטומית.
אוקיי, מאיה וגילי, כנשים, תסבירו לי איך עושים את הטריק הזה, כי אני רואה אותו לא פעם בסרטים וסדרות.
ישנים אבל.
כן, אבל...
שהבנו כולנו שזה לא ממש ישים.
שמרוב תשוקה, הצד האפל של התשוקה, הם לא יכולים לעצור את זה, ופתאום מישהי כאילו היא אולגה קורבות באולימפיאדת מינכן 72, ככה מלפפת את הרגליים שלה, והופ, הם נכנסים לזה.
אני לא יודעת, אבל זה כל כך...
איך זה אפשרי פיזיולוגית?
זה לא רק אפשרי פיזיולוגית, גם תסריטאית זה לא אפשרי, כי סצנות המין שם הן כל כך מכועגרפות מלשון קוריאוגרפיה, שזה נראה כאילו אומרים אחד השני, אוקיי, 3-4, ו... כאילו, באמת, מדובר בסדרה מאוד מאוד מפוקפקת.
המאזינות והמאזינים לא רואים שמאיה מנסה לסרטט פה דיאגרמה של איך זה אמור לעבוד.
איך זה אמור לעבוד? מאיה, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. אותה ברנדה, אגב, נוטשת את חברה שלנו, כוכבת הסדרה, אחרי שהיא באמת יצאה לצוד, והיא לוחשת לה באוזן, אני מצאתי כבר 13 סנטימטר משלי. עכשיו אני רוצה לשאול.
כן.
13 סנטימטר.
קודם כל אומרים, יש לומר 13 סנטימטרים.
אוקיי, 13 סנטימטרים. אין מדובר בגלי גדול.
לא, לא.
למיטב הבנתי, אפילו מעט מתחת לממוצע.
כן, מעט מתחת לממוצע ארץ ישראלי.
כאילו, מסתפקת במועט, אה?
כן, אבל את יודעת, אנחנו בתקופה של מיתון. והמיתון הוא כולל.
המיתון הוא כולל, ויש להסתפק במה שמציעים לך כרגע.
כן, 13 סנטימטר, so be it.
כן. וכמובן יש שם איזושהי פרשיית רצח שתכף קורית, כי הרי לא יכול להיות שאישה תנהל סטוץ מחוץ לנישואים, גם אם יש לה תנאים מוקדמים שזה כאילו בסדר מבחינה מוסרית, כי בעלה בוגד בה, בלי לשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד, מאוד כבד.
טוב, גילי, רגע לפני שאני חוזר הביתה ומכוון את הנטפליקס שלי על הצד של התשוקה, Dark Desire באנגלית.
בינג'.
ברור בינג', אני לא אוכל להפסיק בסיום כל פרק.
תראה, אתה תוכל, אבל אוקיי.
בואי נדבר על שני דברים. אחד, זה שהשבוע מסתיימת בארץ, כן? העונה של הסדרה שהכי מצחיקה אותנו, מה שקורה בצללים.
איך אני אוהב.
אין מה לדבר עליה שוב, כי שוחחנו עליה לא פעם ולא פעמיים.
ובצדק.
כן. רק נאמר שזו הסדרה הכי מצחיקה שיש, ופרק הסיום הוא אדיר, ובכלל, מי שלא צפה, אז שילך על כל העונה הזו, שבה הגיבור האמיתי הוא גיירמו, המתלמד שלהם, שחלומו להפוך להרפד, אבל אף אחד לא שם עליו, ואף אחד לא רוצה להפוך אותו להרפד, והוא סנג'ר, אבל סנג'ר...
אבל גם העונה הזו הוא גם מגלה פיסת ביוגרפיה עסיסית על עצמו.
כן, שהוא חלק משושלת ון הלסינג, ובאמת, העונה הזו מבוימת כל כך מצחיק, וכתובה כל כך מצחיק, כל פרק אני מוצא את עצמי על הרצפה. באמת, פשוט על הרצפה מרוב צחוק. ככה, לא כמטאפורה, פיזית.
ובגלל זה כואב לך הגב.
יכול להיות. טוב, אני שמח ששיתפת מאזינים בלומבגו שלי, כאב בגב התחתון שיש לי. זה לא בגלל זה, זה בגלל שאני מזדקן, וככה זה. היה קומיקאי שאסור כעת לומר את שמו, שפעם אחת הוא בא לרופא שלו ואמר לו, כואב לי פה, אז הוא אומר לו, בן כמה? אתה אומר לו, אני בן 43, הוא אומר לו, כן, ככה זה מעכשיו.
תתרגל.
כן. דבר אחרון לפני שהולכים הביתה, Broken Flowers, אלבום חדש של זמרת הבית זוי פולנסקי, יצא בסוף השבוע האחרון, הוסיפו אותו לספרייה שלכם בספוטיפיי או באייטיונס, או שתקנו אותו בבנדקמפ. באמת פשוט אלבום מעולה, מין דרים פופ אלקטרוני, לפעמים אינסטרומנטלי, לפעמים הקול הענוג והמלאכי של זוי מעליו, היא עושה שם הכל. אם אנחנו מדברים על מוזיקה לשעת קורונה, מוזיקה למגיפה, מוזיקה להסתגרויות בבית, שימו את האלבום הזה בלופ, והוא ינחם אתכם עליי.
קיבלתי.
יאללה, נשתמם פה בשבוע הבא, אני מקווה שיהיה פחות מדח דרך, אה?
לא חייבתי אחת זה, אבל היי, אנחנו עדיין נהיה כאן.
אני מקווה מאוד.